רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם והצטרפתן לעוד פרק ברעב לידע. היום איתי דוקטור מוריה לוי, היא מנכ"ל רום נולג'וור, מובילה עולמית בניהול ידע, ולכבוד שהצטרפת, אז תודה רבה, ואני אשמח שתציגי את עצמך גם, שיכירו אותך טיפה יותר.
אז תודה אור, ובאמת גם לכבוד הוא לי. עוסקת בניהול ידע קרוב ל-25 שנה. כן, זה נשמע שאני זקנה גאה בכך כל יום מחדש. מעבר לזה שבאמת אני עוסקת בזה בתחום העסקי ומלכלכת את הידיים בזה יום יום עם כ-40 עובדים, אני חוקרת באוניברסיטה, יש לי כ-1,000 ציטוטים למאמרים שכתבתי בתחום, מובילה בינלאומית גם של תקן ניהול הידע, אני יושבת ראש ועדת המומחים של איזו לניהול ידע, ואני בהנהלה ובהובלה של פורום שיתופי הפעולה ושיתופי הידע בין מדינות בנושא ניהול ידע, KMGN, חיה, נושמת, מפעל חיים 24/7 ניהול ידע, משרד החינוך ועוד, וכאן אני אעצור, שנתחיל גם לדבר ולא רק להציג.
מעולה, אז קודם כל יש עם המון ניסיון וממש תודה שוב שהסכמת לעשות את הפרק הזה, אני אשמח להתחיל דווקא במקום אחר טיפה. אז את עוסקת המון שנים בתחום, ואני יודע שאת גם מובילה את הקהילות, ואז הקהילה גם הגלובלית בניהול ידע, וחשוב לי להבין מאיזה מקום חשוב לך, אולי מקום אישי, לדחוף את הקהילות האלה קדימה, ולדחוף את התחום הזה, כלומר, אני אשמח לדעת מאיפה המוטיבציה שלך מגיעה.
אז באמת המוטיבציה היא פנימית עמוק עמוק בנשמה, כך שאני אפילו לא בטוחה שאני יכולה להגדיר אותה, אבל אני אוהבת את התחום שאני עוסקת בו. אני חושבת שניהול ידע הוא תחום מקסים. אני חושבת שהידע הוא היום אחד הנכסים המשמעותיים שיכול להיות לכל ארגון ולכל חברה, ושהתחום הוא כל כך חדש, ויש כל כך הרבה רעיונות מה עוד אפשר לעשות, אז בכל מקום שאני יכולה לנסות יחד עם עוד אנשים לקדם את התחום הזה, ולהראות במה עוד אפשר לעשות, ולחקור במה עוד אפשר לעשות, כלומר גם לגלות את זה מחדש, וגם ליישם, אני פורחת. אני פשוט נהנית מכך שזה מקצוע שהוא עדיין בהתפתחות, ובמאוד התפתחות, ויש מקום להשפיע, וחזלנו אמרו שבמקום שאין איש, שיהיה איש, אבל גם במקום שיש איש, וחסרים עוד, אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת לטעמי, חלקים מהשליחות הזאת על עצמו, כי העולם שלנו יכול להיות טוב יותר בזכות ניהול הידע. ואנחנו זכינו שאנחנו שותפים למקצוע הזה, אז איך לא נשפיע?
איזה כיף לשמוע את זה, זה ממש מרגיש כמו שליחות, ואני רוצה לשאול את יד, זה גם מעלה לי את השאלה, כי אני מסתכל גם בארגונים, בכל ארגונים, גם במקומות שונים, ואני אומר, האם ניהול ידע באמת נמצא במקום הראוי לו, מבחינת החשיבות שארגון רואה בו? איך את רואה את זה?
אז קודם כל, אסור להכליל, וניהול הידע נמצא במקומות שונים, בארגונים שונים, מי מעריך אותו יותר, מי ממצא אותו יותר, מי פחות, ברור שכולנו יכולים להתקדם, כי לעולם אתה לא יכול להשלים את הכל פעם אחת, ופעם שנייה, כי הטכנולוגיה מפתיעה אותנו בדרכים כל כך מדהימות חדשות, שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן, אבל once said, המצב הממוצע לא הכי אידיאלי, וזה ברור גם למה, כי זה תחום שהוא לא מוחשי, הוא מופשט, ולמנכ"לים, הם לא אוהבים לדבר במילים של ניהול ידע, הם אוהבים לדבר במילים של ביזנס. אז היום יש כבר יותר הכרה בחשיבות, פעם אחת, אבל יש עדיין מקום. פעם שנייה, יש הרבה פעמים חשיבה בתוך חלק מהארגונים, זה common sense, זה לא מדע גרעיני. אז מי צריך מתודולוגיה, מי צריך יועצים, מי צריך בעלי תפקיד יהודיים בארגון כבר נסתדר, וגם זה פספוס. וכאמור, פעם שלישית, יש גם אלה שיודעים וגם אלה שיכולים צריכים כל הזמן ללמוד איך ממציאים מחדש. ולכן, השנה אחד הרעיונות שהיו לי, ואנחנו ממש בימים אלה מתחילים לקדם, אני אפילו אבוא ואגיד שעסקתי בזה בשעה האחרונה לפני שיחתנו, גם אתמול בלילה, גם לפני חודש, זה שבוע ניהול ידע בינלאומי. והחלום החדש הוא שבשבוע השלישי של אוקטובר, כל שנה, בכל העולם, וזה יתחיל לאט לאט במעט מדינות, והצטרפו עוד ועוד, יהיה לנו שבוע ידע בינלאומי, שבו אנחנו נגביר את המודעות. מה זה אומר שבוע ניהול ידע בינלאומי? זה שבוע שבו ארגונים שירצו, יהיה להם פעם ביום חידת ניהול ידע, ופעם ביום הרצאה על ניהול ידע, וידברו במדיה על ניהול ידע, ואולי יראינו חלק מאיתנו על מה זה ניהול ידע ואיך הוא תורם לארגונים. ובבתי ספר ייכנסו מנהלי ידע ויתרמו שעות התנדבות כדי לתת איזושהי מיני שיחה על כמה ידע יכול, שיתוף ידע, שימור ידע, פיתוח ידע יכול לעזור גם בבית ספר או גם לילדים כדי לחנך אותם לזה מגיל צעיר. וברור שזה מאוד קשה להקים דבר כזה. אבל לכן אנחנו מתחילים בקטן, ובאפריל הקרוב אנחנו מתחילים עם, אנחנו מאמינים שסנדלר לא צריך ללכת יחף. ולכן גם לתחום הזה אנחנו מקימים צוות של נציגים מכל העולם שיחשבו ואלף ישתפו רעיונות ביניהם, איך ניתן לעשות תהליך שכזה, ובית חלק מהפעילויות אולי אפילו יעשו יחד, אולי כל העולם יחד, אולי תהיה פעילות של שתי מדינות שמשתפות פעולה, שלוש מדינות. כבר קיבלתי מידע על זה שבדרום מזרח אסיה הם מתכוונים לעשות כנס שנתי פעם ראשונה אחרי 3-4 שנים בתחום ניהול הידע כאחד מהימים פה, כמובן ימים אחרים יהיו אופציות אחרות. קיבלתי הודעה הבוקר מסינגפור שעל מי הם ממנים בתור אחראי שבוע הידע שלהם בעולם, ואני גאה להגיד, וכאן אני אסגור את הנושא, שבמדינת ישראל הכרזנו על ליאור שפיגלר, שבוודאי רבים מכם מכירים, הוא אחראי לשבוע ניהול הידע בישראל, ואני פתוחה שאנחנו נהיה בזכות ליאור ובזכות השיתוף הזה, דוגמה ומודל להרבה מדינות אחרות לאיך אפשר לעשות את זה. תרשמו ביומן, שבוע שלישי באוקטובר.
לא לשכוח לרשום ביומן, לפתוח עכשיו, שבוע שלישי באוקטובר, אתם הולכים להיות חלק מזה. אני רק אגיד, קודם כל זה מאוד מרשים, גם בהסתכלות הגלובלית וגם הלוקלית פה, ולקדם את הנושא הזה מבחינת ששבוע, אני חושב שזה משמעותי מאוד, ולקחת חלק בזה, גם כאנשי פרופסיה, זה חשוב מאוד שאתם מאזינים, גם לקחת בחשבון ולהשתתף בזה באופן פעיל, אז מעודד את זה מאוד. דרך אגב, שפיגלר, רק לפרוטוקול, שפיגלר, הוא היה המנטור שלי בחיל האוויר, הוא אחד האנשים המוכשרים שאני מכיר בתחום. ואני רוצה לרדת וללכלך טיפת הידיים קצת באמת לאנשים שמקשיבים לנו, כי אז מי שמקשיב לנו בעצם נמצאים בארגונים, הם חיים את היום יום שם, ואיך אנחנו יכולים למנף את הארגונים שבהם אנחנו יושבים בעזרת ניהול הידע? כי כמו שאת אמרת, את יודעת, המנכ"לים אמרת את זה בנקודות מקודם, שאוהבים לדבר ביזנס, הם לא אוהבים לדבר שפה של ניהול הידע, זה נראה להם אינטואיטיבי, כלומר שתהליכים מסוימים צריכים לעשות, זה נראה טבעי, אז למה אנחנו צריכים מומחים שיגידו לנו? אז איך אנחנו גם מדגישים? אז השאלה הזאת, אני מפרק אותה בעצם לשניים, כלומר, איך אנחנו ממחישים להם את החשיבות? אני אוהב לדבר על זה גם, וגם באמת איך עושים את זה? איך מראים הצלחות, מה שנקרא?
אני אחלק גם את התשובה לשניים, כי חילקת את השאלה לשניים, ואני אגיד שאחד, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב בעיניים שלהם, על הצרכים העסקיים שלהם, ובכל ארגון לפגוע, בנקודות הכי כואבות ולשפר אותן באמצעות ניהול ידע, ולא בכל המקומות שאפשר לעשות ניהול ידע, אלא להתמקד במה שאנחנו קוראים לו באנגלית critical knowledge, וcritical knowledge זה לא תרגום לעברית ידע קריטי רק, אלא זה מונח שמשמעותו שאנחנו נוגעים במקומות הכי אסטרטגיים, הכי ליבתיים והכי סיכוניים, ולהתמקד קודם כל שם. אני אתן דוגמה, אם יש לנו ארגון שיש לו הרבה אנשים שלקראת עזיבה, או יש לו קצב תחלופה גבוה, או יש לו אנשים עם קצב תחלופה נמוך, אבל לקראת פרישה, למנכ״ל זה כואב שידע ילך לאיבוד. תקעו בנקודה הזו, תתחילו שם, תתחילו במקום שזה כואב לארגון, ואתם יכולים, ונו לו ערך עסקי, לא ערך ניהול ידע. אחד. שתיים, תייצרו לעצמכם תוכנית פעולה בשלושה רבדים. ברובד המיידי של הצלחות קטנטנות, לא רק שימור ידע של עובד, אפילו בתוך שימור הידע, אם גיליתם משהו מעניין איתו, תתקשרו כבר אותו. עשיתם משהו, תתקשרו את זה ברבים, כל הזמן תגידו, זה חלק מניהול הידע הכולל. זה עוד דרך שידע עוזר לארגון. בצד ההצלחות המיידיות, הפרויקטים הממוקדים לנושאים העסקיים, וכל הזמן לחשוב מאחורי הקלעים בלי לדבר, איך אנחנו משפרים את התשתיות הטכנולוגיות והתרבותיות והמתודולוגיות של ניהול ידע. אבל זה רק מאחורי הקלעים, אל תדברו על זה יותר מדי. דבר שלישי, תחלמו רחוק. אמרתי שני חלקים לתשובה הראשונה, אבל עכשיו אני רוצה בכל זאת להגיע לשלישי. תחלמו רחוק. אל תחשבו רק שניהול ידע יכול לעזור לייעל את הביצועים, ולעזור בנוכחי. כל הזמן תשאלו את עצמכם, איך אתם יכולים עם הידע לעזור, ועם ניהול הידע, לעזור לארגון לקפוץ לשלב הבא, למנף אותו קדימה, בין אם בשילוב בינה מלאכותית, בין אם חשיבה טרנספורמציה דיגיטלית, בין אם לזהות את נכסי הידע, בין אם לעשות שיתופי פעולה ושיתופי ידע עם חברות אחרות וארגונים משלימים, או בין החטיבות ובין חברות. יש המון דרכים שאנשי ניהול הידע יכולים להיות חלק מהעתיד של החברה, ולא רק להתעסק בוא נקים מאגר ידע. לא צריך לדבר יותר מדי, צריך לעשות, ואז אם המנכ״לים יראו הצלחות, אם אנחנו מתחילים לייצר גם תוך כדי זה את התשתיות, אם זה מדבר בשפה שלהם, ואם רואים שזה גם עוזר למינוף קדימה, הם יהיו איתנו.
אז אני חייב, אני הייתי רוצה אולי דוגמה להצלחה קטנה או ממוקדת, הייתי אשמח גם לאיזשהו דוגמה לפרויקט ממוקד, כדי לדעת איך לפנות לזה?
אז בואו נתחיל עם ההצלחה, שזה באמת משהו קטן. אתה מזהה אנשים בתחומים שונים, במקומות שונים בארגון שעוסקים באותו עם היבט דומה, תייצר ביניהם קבוצת וואטסאפ, תייצר ביניהם פגישות אחת לחודש. לא עולה לנו כמעט שום מאמץ, תקשור של משהו אחד שיצא מכל פגישה, שהנה פרויקט א' תרומם את פרויקט ב', הכי קל בעולם.
ופרויקט ממוקד?
אתה בונה קהילת ידע, בתוך הקהילה אתה מסתכל, אם יש קהילות ידע במייל, אתה מסתכל על תוצרים של א' פתר את הבעיה לב', אתה מתקשר אותם. פרויקטים ממוקדים. פרויקט ממוקד יכול להיות בכל שדה של ניהול ידע. הוא יכול להיות עכשיו להקים פורטל בטיחות, ולבנות אותו בדרך חכמה. הוא יכול להיות להקים מאגר תובנות של best practices, על בסיס הפקות לקחים או על בסיס ידע מצטבר, בתחום מסוים, בתחום החזקה, או איך להקטין, או בנושא של תפעול. הוא יכול להיות בהמון תחומים, הוא יכול להיות גידוד של נהלים, שהם יהיו כתובים, כי נהלים בסוף זה הידע הכי קריטי בכל ארגון. למה? כי הוא אמור לכלול את מה שאני חייב לעשות בגלל רגולציה, ומה שאני, the best practices שלמדתי איך כדאי לעשות. אנשים מפחדים מזה, וגם אנשים לא קוראים את הנהלים. אבל אם היינו מיידדים אותם, ובאמת זה היה כולל את ה-best practices ואת הידע שאני חייב לקרוא, והיה לי קל להתייחס לזה בתור מומחה, זה פרויקט ממוקד. ושוב, לא כל 100 הנהלים של הארגון, או 1,000 נהלים שלהם. קח את 10 הנהלים, ששם יש לנו פער בין הרצוי למצוי. תעבוד רק עליהם. אחר כך, בצורה אג'ילית, ואני מכניסה פה עוד אלמנט בניהול הידע החדש, כל הזמן עובדים אג'ילי, קטן, מתקדם, מתמקד, אנחנו, כך אנחנו לאט לאט מייצרים עוד תוצאות, עוד תוצרים, לא נכנסים עם פרויקטים גדולים, אלא עם פרויקטים מתגלגלים.
מעולה, תודה על הדוגמאות, אז אני רוצה רגע לקחת את השפה של הניהול ידע, ולהתנסות רגע על עצמי, איך אני הופך אותה לשפה עסקית, בוא נראה אם אני מצליח רגע לחבר את זה, אז אני לקחתי את עשיתי את הזיהוי הזה, כלומר גיליתי שמומחים שלי ממחלקות שונות, בעצם עובדים על אותו דבר והם לא ידעו, חיברתי ביניהם, חסכתי משאבים של זמן ושל אולי גם אפקטיביות הרבה יותר גבוהה, שהם הגיעו לתוצרים טובים יותר בתהליכים שהם יוצרים, אז בעצם חסכתי פה עבודה כפולה של אנשים ממקומות שונים על אותו דבר, ואז גם יצרתי את הפרויקט של מערכת כלשהי, שבעצם או 10 פרוטוקולים שאני משפר גם את הנגישות שלהם וגם את הידידות שלהם, ומשפר המון המון תהליכים בשדה. ואיך אני אומר, כאילו, איזה מספר פה אני מציג למנכ״ל שלי או למנהל מחלקה, בעצם אומר לו, תראה את הערך הכלכלי שאני יצרתי. כלומר, אני אומר לו, אולי אפילו את הסכומים של השעות עבודה שחסכנו, או חס ושלום את ההשלכות של מה היה קורה אם לא עושים פרוטוקול טוב. מה הדרך הכי נכונה כאן?
סיבכת אותי כמעט. אבל אני לא אפול למלכודת הזו. ב-90% מהפרויקטים של ניהול ידע, מאוד קשה להראות את ה-ROI בצורה ישירה. כי עכשיו באמת, נגיד שעכשיו הקמנו מאגר של best practices, כדי שזמן הירידה של מערכות מחשוב, או שהפיתוח של מערכות מחשוב יהיה מהיר יותר. ניהול פרויקטים ב-IT או בהייטק. איך אני יודע כמה שעות חסכתי לעובדים? עכשיו העובדים, יש להם פחות באגים. נגיד שאני אחרי שנה בוחן את זה, בודק שיש פחות באגים, א', איך אני בודק את זה, אבל נגיד שהייתי יכול לבדוק, איך אני יכול לייחס את זה רק לזה, כי עוד 17 דברים קורים תוך כדי. ולכן, אנחנו אפילו, אני לא נכנס לפינה הזאת. מנהלים, אם אני אתן את הדוגמה של מאגר best practices, כשהם רואים את ה-best practices, הם פתאום תופסים מה הם לא ידעו, שאפילו קיים להם בארגון איזה אוצרות, מה הם לא ידעו שהארגון אפילו יודע, והוא וואו, ותודה. ואם אנשים אומרים שמשתמשים בזה, הם מאושרים, והם רוצים את הפרויקט הבא. הם לא באמת מחפשים שתגיד לי, חסכתי 17 שעות או 700 שעות, כי הם לא מאמינים למספר הזה, ובצדק.
אז בעצם את אומרת שגם הערך עצמו של העשייה, משתקף מאוד בשדה ובשטח, וניתן לראות את זה במקרים שונים, ואנחנו לא צריכים לחקור כל הזמן את העניין של ה-ROI.
אני מעדיפה שלא, אלא רק לרמז על כיווני ההתקדמות שאפשר לייצר, כי עצם העיסוק בזה גוזל המון זמן, ותמיד בניהול ידע חסר לנו זמן. אז כל הזמן שאתה משקיע בתכנון של ה-ROI, בניסיון לבדל אותו, בניסיון למדוד אותו, יבוא על חשבון ניהול הידע עצמו. ואין לנו את המשאבים הפנויים לכך.
מעולה. אני כן אגיד רגע למי שמאזין לנו ומרגיש טיפה מבולבל שזה פרק מתקדם בניהול ידע, וזה אכן פרק מתקדם. אני ממליץ לכם להאזין לפרקים קודמים בפודקאסט על ניהול ידע, גם בפרק על מבוא לניהול ידע עם שפיגלר, שאתם יכולים, להאזין לו ואז לחזור לפרק הזה. אני רוצה להתקדם לעניין של טרנספורמציה הדיגיטלית, שמדברים עליה כל הזמן, בכל מקום, ואיך אנחנו מתחברים למקצוע הזה ואיך אנחנו יוצרים את זה.
תודה לשאלה אור, וברשותך אני אפתח בזה שאני אגיד, ננסה להסביר מה זה טרנספורמציה דיגיטלית. כי יש לנו דיגיטציה, שזה בא ואומר קומפיוטרס, 0-1-0-1, שום דבר דיגיטס. יש דיגיטליזציה שאנחנו באים ואומרים שאנחנו הופכים את הארגון להיות יותר ממוחשב. יועצים ועוסקים רבים בדבר קצת מתאים אותנו, ובאים ואומרים בואו נהפוך את הארגון להיות יותר דיגיטלי, זה טרנספורמציה דיגיטלית. אז בואו לא נתבלבל, טרנספורמציה דיגיטלית היא הרבה יותר מכך, זה לא הלבל, לא של דיגיטציה, לא של דיגיטליזציה. טרנספורמציה דיגיטלית, ואני נסמכת פה על הגדרה מרתקת, שבנו אותה, שאני תכף אסביר למה השתמשתי במונח, בנו אותה, ושהגדירו אותה, וינסנט טריבייר וצ'נג צ'ונג, צ'נג צ'ונג מסין, ווינסנט טריבייר מתאילנד, ראש מכון החדשנות. ולמה אני אומרת בנו את ההגדרה? כי הם באו ואמרו, וואו, יש כל כך הרבה הגדרות לטרנספורמציה דיגיטלית, בואו נהנדס את התהליך, ננתח את כל ההגדרות הקיימות, נראה מה כל המרכיבים שלהם, נבנה אותם מחדש, נמדל את זה, נפנה למומחים, נשאל אותם מה דעתם, נדייק את זה ונחזור עם הגדרה. והם יצרו הגדרה לטרנספורמציה דיגיטלית, ואני קודם כל אגיד שמדובר בשינוי מסדר שלישי, ושינוי בתפיסת ההפעלה הארגונית. ומה זה אומר? אני אגיד את ההגדרה שלב אחרי שלב, ואז אני אגיד איך אנחנו אני אגדיר אותה ואז אני אסביר איך אנחנו יכולים להשתלב בה, איך יכולים ליישם אותה, איך יכולים לתמוך בה. טרנספורמציה דיגיטלית היא תהליך שינוי מהותי, לא להפוך את כל ארגון לטפסים, תהליך שינוי מהותי. הוא מתאפשר עם שני מרכיבים משולבים. אחד זה שימוש בטכנולוגיות דיגיטל מתקדמות. לדוגמה, מטבעות וירטואליים, מחשוב ענן, מובייל, IOT ועוד ועוד. בלוקצ'יין, כל הטכנולוגיות, וכמובן, כמובן AI, כל הטכנולוגיות החדשות. אבל זה לא מספיק. השאלה היא, איך אנחנו משתמשים בהם? והחלק השני בא ואומר, אנחנו משתמשים בהם תוך מינוף אסטרטגי של המשאבים האנושיים והאחרים והיכולות שיש לנו בארגון. וכשאנחנו משתמשים באופן חכם ומשלבים את האנשים ואת היכולות והמשאבים הקיימים יחד עם הטכנולוגיות החדשות, כדי לשנות באופן רדיקלי את הארגון, ולהגדיר מחדש את הערך שאנחנו נותנים לבעלי העניין שבו, אז יש טרנספורמציה דיגיטלית. אבל, אני לא רוצה לעצור כאן, כי אם אתם עכשיו שמעתם את ההגדרה הזאת, אמרתם וואי וואי וואי, אין סיכוי שנצליח. ובאמת זה שינוי רדיקלי, ולא קל להצליח בו. והוא גם שינוי יקר. בארגונים שהצליחו בו, קוראים על זה הרבה בעולם, זה המון עבודה, והמון מחויבות, והמון אינטואיט של המנכ״לים, וזה סיפור בפני עצמו. אבל אני רוצה להגיד לכם, וזה כבר מדבר אלינו לאנשי ניהול ידע, אנחנו כמובן, אם יש טרנספורמציה כזאת בארגון, יכולים להשתלב בה. אם יש טרנספורמציה שהיא חלקית, אנחנו יכולים למנף אותה, להפוך אותה להיות יותר אסטרטגית, כשהיא נשענת על יותר, על המשאבים האנושיים ועל היכולות האנושיות שלנו. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, אנחנו אפילו יכולים לכוון אותה, כאשר אנחנו עוזרים לארגון, וואו, איך מתמודדים עם דבר כזה אם מתחילים. ואני אתן לכם טיפ פשוט, קחו בתת קבוצה, בתת אזור שאתם מוצאים, את כל התהליכים הארגונים, ותפרקו אותם לחתיכות לגו. ואז תשאלו, מה בעצם אנחנו רוצים לתת ללקוח? מה הערך המוסף שנותנים ללקוח? איפה הפערים? איך אפשר להשתמש בחתיכות לגו האלו עם הטכנולוגיות החדשות לגמרי אחרת, ואנחנו נמצאים במקום מדהים. אז אנחנו יכולים, כיוון שאתם שומעים שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא מחייב מה שנקרא ביזנס אנליסט, ואנשי ניהול ידע הם ביזנס אנליסט, ואנשי למידה כמובן גם, גם שם אנחנו יכולים להשתלב פעם שנייה, ולהוביל תהליך כזה מראייה עסקית של ידע. אבל פעם שלישית, וכאן אני רוצה לעשות לנו את החיים עוד יותר פשוטים, כשאנחנו עוברים, אומרים את המונח טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו בעצם מתייחסים לשתי סוגי טרנספורמציות, כאלה שנושאות על המנוע של הטכנולוגיות החדשות, למשל אם אני מכניס רובוטים לארגון, מה שאמזון עשו, כדי לנהל את כל המשלוחים, או אני מכניס טכנולוגיה אחרת כדי לנהל תהליכים נוספים, פעם אחת, ויש שם גם מה שאנחנו קוראים, מהפכה מבוססת או טרנספורמציה מבוססת לא מחשוב אלא דאטה, לא דיגיטל אלא דאטה. מה זה אומר מבוסס דאטה? מבוסס דאטה אומר שבזכות ריבוי הנתונים שיש, אני נותן ערך אחר לחלוטין ללקוח. למשל, אם עכשיו בא המוסד לביטוח לאומי ואומר, כשאני ילדתי פעם אחרונה לפני 20 שנה, הייתי צריכה אחרי הלידה למלא תפסים, ללכת למעסיק שלי, לאסוף נתוני השכר שלי, להחתים כל מיני דברים, לשלוח בדואר למוסד לביטוח לאומי מיליון טפסים, לבדוק שפקיד יעבור על זה, ואז הם מחליטים כמה כסף אני מקבלת, ולשלוח להם את הפרטים של הבנק שלי וכו'. היום המצב יכול להיות אחר? היום אני יולדת, המוסד לביטוח לאומי מקבל דיווח ממשרד הבריאות, שמקבל את הדיווח מהבית חולים, הוא יודע כמה כסף אני מרוויחה, כי אני משלמת ביטוח לאומי דרך המעסיק שלי, או כיות עצמאית, הוא יודע מה חשבון הבנק שלי, הוא אסף את כל הנתונים האלה בית הקורונה, הוא יכול והוא עושה תוך שבוע מהלידה, ביוזמתו מעביר לי את הכסף. עכשיו תארו לעצמכם שזה לא רק זה, אלא ב-50 שירותים שונים, או ב-200 שירותים שונים, המדינה יוזמת ומעבירה לי את הכסף בלי שביקשתי, או פונה אליו ואומרת, אנחנו חושבים שאת זכאית לכך וכך, בואי תפגשי אותנו. זו טרנספורמציה דיגיטלית מבוססת דאטה.
אם אפשר להגיד על הצק קלה, לדעתי הם כבר עשו טרנספורמציה כזו, אבל בגבייה, לא בלתת את הכסף, בלקחת.
אבל אנחנו, או אחת מהאידיאולוגיות חיים שלי, שאני אוהבת לדבר על הבעד ומה שכבר עשו, ולא על איפה, על האופטימיות, ולחפש זכות בכל אדם ובכל ארגון, ולהשתדל לא לחפש את הרע בהם.
כן, הייתי חייב לצחוק, כן.
אז אני איתך, אבל אני אתעלם בעדינות. אגב, הם מנסים היום לעשות טרנספורמציה דיגיטלית, בלקחת את האנשים שבאים לוועדות רפואיות, ולראות האם הם יכולים עם ה-AI לנתח לפי המכתבים הרפואיים, מה יהיו סוגי הרופאים שיהיה צריך, האם הם חייל צריך להביא את הבן אדם, או מספיק לראיין אותו דרך הטלפון, או מספיק לתת לו את לבדוק את הזכאות שלו, אפילו בלי להביא אותו, לא בטלפון ולא כך, באיזה רופאים צריך. וזה יכול לייעל תהליכים שהם כל כך בירוקרטיים ועייפים ויקרים, אין סוף. אז יש המון מאמצים כאלה שקורים, אבל אין עדיין digital based ו-data based. אם נוסיף לזה, שתי טרנספורמציות נוספות שעומדות יפה בצידן, ואף אחד עוד לא נגע בהן, ואנחנו, הם שלנו, הם בשדה, לא שאנחנו שותפים, אלא אנחנו מובילים. אחד היא knowledge based. אם תמפו את הידע הארגוני שלכם ותשאלו, וואו, ואיך הידע הזה יכול לקחת את הארגון קדימה? כי עכשיו אני, חברת בנייה ברוסיה, ועד עכשיו מכרתי שירותי בנייה רק במחוז שלי, אבל בעצם הידע שיש לי הוא ידע ייחודי לאיך לעשות תכנון של חללים קטנים. אני יכול להתחיל למכור את השירות של איך אני עושה תכנון חללים קטנים גם באינטרנט, ופתאום השוק שלי הוא גלובלי. כלומר, אם אנחנו עושים ניתוח נכון של נכסי הידע שלנו כארגון, הארגון יכול לפרוץ, וזה כל כך יותר זול מאשר הטרנספורמציה הדיגיטלית הקלאסית. והסוג הרביעי, טרנספורמציה מבוססת שיתופיות, collaboration. אם אני עכשיו חברת פיצה, ועכשיו, במקום מה שעשו פיצה האט, להרכיב מצלמות, לשפר את החוויה, מצלמות על הכובעים ומצלמות על הפיצות שמוכנות, כדי כך שאני רואה בכל מקום איפה זה נמצא, וממילא אחרי 3 פעמים נמאס לי מלהסתכל מה מצב הפיצה שלי, ואיפה היא בתנור. במקום זה, עכשיו תעשו שיתוף פעולה עם חברת גיימינג, ותציעו למשתמשים אם הם רוצים, עד שהפיצה מגיעה, 3 משחקים בחינם, כולם מרוויחים. א', זה לא עולה לי כמעט כלום, ב', אחר כך אני ארצה, אם המשחקים מצוחן ביניי, והם באמת ממכרים, אני ארצה אולי לקנות את השירות ישירות מחברת הגיימינג, וגימל, חברת הפיצה יצאה וויסטית, ואף אחד גם לא בודק אם זה לקח לה 30 דקות או 40 דקות, כי אם זה לקח 40 דקות, הם רק אומרים לה תודה, כי היה להם יותר זמן לשחק. תראו איך אפשר לעשות טרנספורמציות, לא רק דיגיטליות קלאסיות, אלא על מבוססות אחת מארבע רגליים, מחשוב, דאטה, נולדג' או collaboration, וכמובן כל השילובים בינינו. אז אני אעצור כאן, כי זה נושא שהוא כבד וגדול בפני עצמו, אבל אני מראה לכם, כשדיברתם על, שאלת על טרנספורמציה דיגיטל, ואיך אפשר למנף את הארגון, עד כמה אנחנו בקצה קצהו של הקרחון, וכל כך הרבה מה יש עוד לעשות.
אני מאוד מתחבר למה שאמרת בנקודות השונות, אני מאוד מתחבר במיוחד ל-knowledge, שזה קטע דווקא פחות לטכנולוגיות האלה יותר, ל-knowledge, כי גם אפילו בחברה שאני עובד בה כרגע, מבחינת המומחיות שלו, ככל שאנחנו מפים עוד תהליכים, אנחנו מבינים כמה הם ייחודיים, ואיזה עוד שירותים אנחנו יכולים לספק במקומות שלא פעלנו עד כה, רק בגלל שמפינו שאנחנו באמת מומחים בזה, ואף אחד אחר לא יודע. כלומר, הם לא יודעים באמת שאנחנו עושים דברים ש... ואנחנו בעצמנו אפילו לא מבינים או לא הבנו עד כה שזה שירותים כל כך מיוחדים שאנחנו יכולים לתת. אז אני מאוד מתחבר גם לטרנספורמציה הזאת ובאופן כללי גם לדרך שבה אפשר להסתכל רגע על התפקיד של, עצמנו בצורה אחרת ואיזה ערך. כלומר, אם אתם מקשיבים לנו, אני רוצה שתיקחו את הטרנספורמציה ותגידו, האם אני באמת עושה את האימפקט, תשאלו, בממדים האלה כמו שאני צריך לעשות. או זיהיתי רגע, אופה, נפל לכם איזה סימון, וזיהיתי משהו ממה שמוריה אמרה, שהנה, אני יכול לפעול בו ולא פעלתי, ואני יכול לקדם.
רציתי א' להגיד שאני, כל הכבוד שאתם באמת עושים, אם אתם עושים את זה באופן שיטתי, ולא חד פעמי מקרי, אז אתם באמת שם בטרנספורמציה, ולא פלא שזה האנשי IT מחשוב, ששם יש הרבה יותר כסף, וגם עולה יותר, אז הם מתקשרים את עצמם בצורה הרבה יותר רצינית, אבל אנחנו, זה אולי אחוז מהעלות, ואנחנו יכולים להביא את הארגונים שלנו למקומות מדהימים, עם הרבה פחות סיכונים וכשלים בדרך. אנחנו צריכים, אני חוזרת לנקודה השלישית שאמרתי, לחלום הרבה יותר רחוק. ואני רציתי כן להוסיף עוד משהו. כשאתה אמרת אנחנו צריכים, הבנתי שכבר גם אתה מבין שאנחנו כולנו בשליחות. לא רק אני, אלא כולנו.
כן, אני גם חושב, אני באופן כללי גם חושב, כאיש מקצוע שאני תמיד צריך לתת את הכי טוב שלי ואת הכי מתקדם שלי ובכל הנושאים שאני אמור לגעת ולהיות מקצועי בהם, קודם כל להבין שאני תמיד לומד ואני אף פעם לא יודע הכל, וברגע שאני כן מזה איזשהו פער גם בעצמי או גם בחברה שאני יכול לעבוד, אנחנו לא רק צריכים, אני חושב שאנחנו מחויבים לפעול בו, לתת את הערך הגבוה ביותר שניתן לתת. אני כן רוצה שנתקדם ונמשיך גם לעוד אולי קצת כלים, מי שמקשיב לנו ומאזין לנו אומר לעצמו, אוקיי, יש פה משימות ממש גדולות, התפקיד שלי השתנה עכשיו רק בגלל שהזנתי לפרק, ואני אומר, אני יכול לפעול בעוד הרבה ממדים, ומה את היית אומרת להם? כלומר, איך את מציעה להם...
להתחיל?
לדחוף. כן.
אז אמרתי לזה קודם כשדיברתי על שלושה שלבים, אבל אני אגיד ככה, אחד, תמדרגו, לא הכל בבת אחת, שתיים, תחפשו איפה הערך העסקי, איפה כואב לארגון. שלוש, תעבדו גם שם אג'ילי, עם הארגון, תחשבו בעיניים, כשאנחנו אומרים אג'ילי, זה לא רק זריז וגמיש, אלא זה גם להיות customer centric, ותחשבו איפה הארגון צריך את זה הכי עכשיו, ולא פחות, וזה אנחנו כל פעם טועים מחדש, וגם אני טועה בזה מחדש, תתקשרו את מה שאתם עושים, תתקשרו כל הצלחה, ותשייכו אותה, תקשרו אותה לניהול ידע. לפני כן, אנחנו לא צריכים לקשר אותה לניהול ידע, יש פה, תהיו עירים לכל מה שקורה בארגון ולצרכים, ותציעו כל פעם פתרון קטן נוסף, או פתרון שמתפתח נוסף. וכל הזמן אחרי, אל תקראו לזה ניהול ידע, כן תקראו לזה ניהול ידע, זה לא משנה. אבל אחרי שאתם עושים, וואלה, תראו איזה יופי ניהול ידע עזר, תחגגו את ההצלחות פנימה ותתקשרו אותם החוצה אחרי. אז איפה להתחיל? במקום שהכי כואב לארגון, או במקום שיש בו הזדמנות ויש עניין ארגוני. כי הארגון חשוב לו כרגע לקדם את זה. במקומות כאלה לארגון לא אכפת אם קוראים בזה קוקוריקו או ניהול ידע, העיקר שאתה עוזר.
מעולה, מעולה. אני גם חושב שזה טיפ מעולה וקריטי, ואין מה לעשות, צריך ליחצן את הדברים האלה כדי לגרום למעגליות של תקציבים ולהגדיל את העשייה, אני חושב שזה גם קריטי חשוב במיוחד בתוך הארגון. ואני רוצה להמשיך לשאלה הבאה ולשאול באמת, איך אנחנו לא שוכחים להגן על הידע שכבר קיים, ואיך אנחנו הופכים אותו לנכס של הארגון?
אז האמת היא שזה מאתגר, כי מאוד סקסי לפעול בכיוונים החדשים, צריך לא להישאר רק בקיימים, אלא גם ללכת לחדשים, אבל כשארגונים פונים אליי, או פונים אלינו, אני גם מסתכלת לא רק על הסיכויים, אלא על הסיכונים, איפה יש סיכוני ידע כרגע, ואני תמיד אגיד להם, איקס אחוז מהפעילות, אפילו חלק ניכר תלוי ברמת הסיכון, תשקיעו בלהגן על הידע הקיים, ושוב, זה מאוד תלוי מה רמת הסיכון הקיימת כרגע. רמת הסיכון הכי גבוהה היא כשיש לי תחלופה גבוהה של עובדים, או אנשים מבוגרים, ואו, אחד, אנשים מבוגרים, שתיים, תחלופה גבוהה, שלוש, מומחים ייחודיים שהם היחידים בעלי התפקידים. במקרים האלה, כשהידע, כשהמידע לא מאורגן, וזה קורה הרבה פעמים, כלומר, אנחנו חושבים שיש לנו שרפוינטים, ושיש לנו מאגרים, ויש לנו כל מיני כלים נוספים, דוקומנטום וכו', אבל מנוע, יש שם 10% מהחומר אולי, במקרה הטוב. אז כשהמסמכים לא מאורגנים, וכשהידע עצמו החשוב הוא בראש של העובדים, אנחנו בסיכון. נזכרתי, יש קבוצה רביעית שאנחנו נמצאים שם בסיכון, שזה צריך להדליק לנו אור אדום. מעבר למה שאמרתי, תחלופה גבוהה, עובדים מבוגרים ומומחים. מישהו מקשיבים, מאזינים, יכול לנחש? אני אתן לכם שתי שניות. ספקים חיצוניים. יש לנו לאט לאט יותר ויותר ארגונים גדולים, שנעזרים בספקים חיצוניים לצורך עבודתם. עכשיו, אם זה לא עבודה ליבתית, לא מעניין אותי. אני לא צריך לצבור את הידע בכל דבר בחיים. אבל אם זה עבודה ליבתית שקשורה לליבת הפעילות של הארגון, בארגונים הביטחוניים, התעשייתיים הגדולים, דוגמת רפאל, אלבי תעשייה אווירית, בארגונים, ארגוני הייטק, שאומרים, אוקיי, אני גדל מעבר למידותיי, אז אני לא יכולה לגייס, אני אעזר פה ושם בהם. אם זה משהו שקשור לליבת הפעילות, אם זה נתיבי ישראל או נטע, שאחראית אל הרכב, שאחראים כל הזמן לפרויקטים של הקמת קווים נוספים, או כבישים נוספים, בכולם, וראיתי דוגמאות של ארגונים מסוגים שונים, יש המון הפעלה של ספקים חיצוניים, עד כדי אפילו חברות ניהול. לדעת לאסוף גם את המידע וגם את הידע מהספקים הללו, בנקודות הקריטיות החשובות, זה חלק מהגנה על הידע. אז איך אני דואג לא לשכוח? א', אני מקצה חלק מהפרויקט להקשר של הגנה על הידע. ככל שרמת הסיכון שהארגון מעריך היא יותר גבוהה, אז החלק העיקרי יושקע יותר בזה, ופחות בפן ובעתיד ובקידום. ואיפה? במקומות ששם הסיכון הוא יותר משמעותי. במקום ששם, אם אני אתן לכם שלושה פרמטרים שצריך להסתכל, במקומות ששם הידע יותר חשוב לארגון, שהידע פחות מתועד והמידע פחות מסודר, ושאין לי להשיג את הידע הזה במקומות חיצוניים מבחוץ, כי זה אפילו ייחודי. אלה שלושת הפרמטרים שצריך לקחת בחשבון, כדי להבין איך מתוך הנושאים השונים, איפה ואיך אני מתחיל לטפל. ואמרנו, כאמור, בארבעה מקרים.
מעולה, זה נותן לי גם איזה סוג של, כלומר, קריטריונים להגיד, אוי, יש לי את זה, את זה, את זה, את זה, אני רץ על זה מהר, כמה שיותר, ומטפל את זה שם. ואני רוצה לשאול לגבי ה-AI, וכל הבאז שקורה פה עכשיו, ומה שקורה, אבל באמת יש פה שיבוש מאוד רציני בדרך שבה אנשים עובדים, בדרך שבה הידע האנושי מעובד. דרך אגב, בזמן האחרון אני אומר הרבה פעמים לאנשים, אני שואל את השאלה הזאת, אני שואל שאלה של, תמיד חישבנו כמה הידע האנושי מוכפל, כל כמה שנים וכל כמה חודשים וכל כמה ימים, כלומר זה מתקצר, ככל שהאנשים מתרבים, הטכנולוגיה, נכון, אנחנו מייצרים הרבה ידע, והידע האנושי מוכפל, ועכשיו אני שואל את עצמי, כמה פעמים הידע של הבינה מוכפלת? כבר אני לא יודע אם זה הידע שלנו, מה הידע האנושי, מה הידע של הבינה, סתם רגע השאלה למחשבה לאנשים בראש, כדי לטעות על הקנקנו של היקום האנושי, מה שנקרא, והיקום של המכונה, אבל פה, איך הבינה מלכותית, באמת, ה-AI, תשפיע על תחום ניהול הידע?
וואו, קודם כל אני רוצה ברשותך, to rephrase את השאלה, איך ניהול הידע משפיע על הבינה המלאכותית, ואיך הבינה המלאכותית משפיעה על ניהול הידע.
וואה, מעניין.
וקודם כל, בינה מלאכותית משפיעה גם על ניהול ידע, פעמיים, פעם אחת, כמו שמשפיעה על כל תחום אחר. כי אם היה לנו מנועי חיפוש, והיו לנו מאגרים, והיה לנו תיוג, והיה לנו מפות מומחים, וכל אחד מהתחומים השונים שעסקנו בהם בניהול ידע, ה-AI יכול לקצר, לשפר, גם לקצר וגם לשפר את דרכי הפעולה ואת הפתרונות שנתנו. בתוך זה אני פותחת סוגריים משמעותיות, וזה החלק השני, יש לנו תחום חדש שנקרא Generative AI, NLP תרם לנו, ולמידת מכונה תרם לנו, ו-RPA תרם, הכל תרם לנו. אבל פה נכנס הנושא של Generative AI, AI שיוצר תוכן. כמובן ChatGPT בראש, רג יצטרף לנו, הצטרפו אלינו גם כן, טונקי, פיקטורי ודברים, כלים נוספים, מידג'ורני, דליטו, כל הכלים שעוזרים לנו לייצר כל מיני סוגי תוכן שונים. הג'נרטיב AI, בניגוד לכלים הקודמים שהזכרתי, שאנחנו יכולים לנהל את הקהילות יותר טוב, את החיפוש יותר טוב וכו וכו וכו, הוא משנה רדיקלית את תפקידו של מנהל הידע. לא רק הוא עוזר לו לנהל את הידע יותר טוב ללקוחותיו, הוא משנה את התפקיד שלנו. כי אם אנחנו היינו אחראים לחשיבה על ניתוח טקסונומיה, ה-AI יכול להציע לנו טקסונומיה חדשה. אם אנחנו היינו אחראים לייצר תוכן, אנשים שכותבים תוכן בכל מיני ארגונים, הוא יכול לייצר לנו כתיבת התוכן. אם אנחנו היינו אחראים לאסוף, הוא משנה לנו את הכתיבה. אני רוצה לקרוא לזה לא הידע האנושי או הידע של הבינה, אלא הידע המצרפי. אם לא נשכיל להבין שכל פרויקט כזה, הוא גם וגם, אנחנו נתקדם הרבה פחות. אז קודם כל, בינה מלאכותית נותנת לשירות לניהול ידע, ודבר שני, היא מחייבת אותנו לחשוב, עדיין בקטע של בינה לטובת ניהול ידע, מחייבת אותנו לחשוב מחדש על תפקיד מנהל הידע, ואיך הוא ממלא את עבודתו. בכלל, תפקיד עובד הידע. אני היום נעזרת ב-ChatGPT בממוצע פעם ביום. האמת היא שאפילו יותר. כי אם אתה רוצה לשאול אותי, דבר איתי ולהחליט איזה שאלות כדאי לך לרעיין אותי, קח את הרזומה שלי, קח את החומרים שכתבתי, ותשאל את ChatGPT מה כדאי לך לשאול אותי. למה אתה שואל אותי? אחת, תשאל אותי, שאני אתן עוד ערך מוסף לזה. אם אתה רוצה להיכנס למדינה חדשה עם מוצרים שלך, או אם אתה מנתח את מכסי הידע ושאל איזה שירותים נוספים אתה יכול לייצר, שאל את ChatGPT. לא במקום לשאול את האנשים, אלא בתור מומחה נוסף. אז קודם כל, בינה מלאכותית תורמת המון לניהול ידע, ו-ChatGPT ו-Generative AI בפרט, משנים את דרך העבודה של מנהל הידע, ואנחנו רק בקצה קצהו של העניין. איך ניהול ידע תורם לבינה מלאכותית? בחמישה שלבים שונים לפחות לפרויקט. בכלל, ואיך מנתחים, איפה כדאי לעשות פרויקטים של בינה מלאכותית. שתיים, ב-Knowledge Engineering, בניתוח ומעבר בלמידת מכונה משפה עסקית לשפה שהמכונה יכולה להבין. ג' בשילוב אינפוטים, כמו אם נתתי דוגמה קודם של המוסד לביטוח לאומי שעושה פרויקט כזה רגע, אז זה חוכמה לא רק לשאול את המכונה איך אפשר לייצר חוקים עסקיים כדי להחליט מתי להזמין בן אדם ואיזה רופאים, אם אתה שואל גם את המומחים את השאלה הזאת וגם את המכונה את השאלה הזאת ואתה עוזר למכונה בזכות זה שהבאת את האינפוט של האנשים ועוזר לאנשים בזכות זה שהבאת את האינפוט של המכונה, אתה במקום אחר. 4. בניהול הפרויקט כולו עם כלי ניהול ידע קלאסיים. 5. כיוון ש-AI מבוסס על פרויקטים הרבה מאוד שהם עובדים בצורה אג'ילית ואיטרטיביים, יש המון המון צורך בפנים בתפוך הפרויקטים האלה, וגם הם פרויקטים חדשים וחדשניים, והמון המון הפקות לקחים קטנות בתוך הפקת לקחים. אני כבר ב-5. ו-6, בזה שניהול ידע יכול להיות מאוד משמעותי בכל הניהול של ה-biases שלנו, של ההטיות הקוגניטיביות שלנו שגורמות לכשלים של הבינה המלאכותית, ואנחנו יכולים להוביל את כל החלק הזה של איך מאתרים, מזהים את ההטיות ואיך מטפלים בהם. אז נתתי, ושוב זו הרצאה במינימום לשעתיים, וכמו שעשינו לפני שנתיים של קורס של 20 שבועות, לאיך AI יכול לתמוך בניהול ידע ואיך ניהול ידע יכול לתמוך ב-AI. אני מזמינה אגב את מי שרוצה לקרוא על זה עוד, לפנות אליי, כי יש לנו קורסים חינם שעשינו ב-KMGN, שעומדים לרשות הקהל הרחב, ושיכולים כמובן לסייע, ואפשר לראות אותם וללמוד אותם חינם, את הקורסים שכבר היו, לראות את המצגות, לשמוע את ההקלטות ועוד. אני אוסיף בהקשר הזה, שב-30 למרץ, אנחנו מקמים ראונד טייבל בהובלתה של אני גרין, מארצות הברית, על בעל השכונה בחור חדש, Generative AI. איך הוא משפיע עלינו, על ניהול הידע, שולחן עגול, עם כמה וכמה מומחים בינלאומיים, חינם, פתוח, אני אשמח, או שתחפשו בלינקדאין או באינטרנט, או שאני אשמח לתת פרטים לכל דורש, להצטרפות והרשמה.
קודם כל, מעולה, תודה על התשובה. אני אוסיף, אני אגיד, אני אקל עליכם, אני בפרטים של הפרק הזה, אני אשים קישורים גם לאירוע ב-30 למרץ, שדוקטור לוי ציינה, וגם לקישור לקורס או לחומרים שהיא ציינה גם שאפשר לצפות בהם, אז אל תדאגו, בכל יהיה בפירוט של הפרק. אני חושב שזה סופר מעניין, אנחנו מגיעים לעולם חדש, אהבתי את הבא בחור חדש, השיר הזה מתנגל לי בראש בזמן שאמרת את זה, אבל זה משעשע.
בהקשר הזה, אני לא ידעתי, אבל בחרתי לקרוא לראונד טייבל בעל השכונה בחור חדש, ושאלתי ככה בעדינות את אני, אם השם הזה מצא חן בעיניה. אמרה, כן, זה ממש מלהיב. אז כנראה שזה בתרבויות שונות מתנגן על מקומות שונים, או דומים.
כנראה, כנראה. אני רוצה לשאול שאלה שאני שואל כל מי שמתארח בפרק, וזה מעניין, איך את לומדת משהו חדש? מעניין לדעת.
נהדר, שאלה נהדרת, תודה רבה. אז קודם כל, כמובן מחשבתית, אנחנו צריכים להבין ולהפנים שאנחנו חייבים ללמוד משהו חדש, כל הזמן. אני עושה את זה בכמה כלים שונים. פעם אחת, אני מקפידה, למרות שאני בחירה, ולמרות שאני מובילה עולמית, ולמרות שיש לי 40 עובדים, ללכלך את הידיים בעשייה כל הזמן, אחד. אבל אני לא רוצה להסתפק בזה, כי אני חושבת שזה עושים הרבה אנשים, אולי פחות מנכלים, אבל בוודאי עובדים. שתיים, אני קוראת, כל הזמן אני קוראת, ואני מחויבת לפחות לפרק, לספר חדש בחודש, זה על המיומניות החדשות, על חשיבה עיצובית, future skills, think or toys, אין סוף, אני קוראת ספר אחד לפחות לחודש, מאות עמודים, ואני מסכמת אותו. עצם זה שיש לי רוטינה שמחייבת אותי לקרוא, להספיק, נותן לי מסגרת, עצם זה שאני מסכמת אותו, גורם לי להבין יותר, אני חושפת אותו כמובן לציבור, ונמצא במאגר הידע של רום, זה כלי נוסף, אני מאוד פעילה ברשתות החברתיות, וספציפית בלינקדאין, שזה המקור הכי משמעותי, ללימוד דברים חדשים, כמובן שאני רואה אם יש ראונד, אני פעילה בלייצר מפגשים, כמו הראונד טייבל הזה שהזכרתי עכשיו, שזה סדרה של ראונד טייבל של השנה, כמו הקורס השנתי של KMGN שאנחנו מריצים, ואני חייבת להגיד בגאון, שיש לנו 20 משתתפים ישראלים בקורס הזה של 120 איש, מ-15 מדינות בעולם, אז זו גם דרך ללמוד. אז אמרתי בעשייה, אמרתי בלמידה פעילה, והחלק השלישי הוא בשיפור המיומניות שקשורות למאה החדשה, ולמהפכה הרביעית. כי מה שקורה הוא, שלא משנה מה המקצוע שלנו ומה דרך העיסוק שלנו כרגע, היא לא תישאר כזאת בעוד שנה, שנתיים, שלוש. ואם כולם יבינו שהמקצועות שלהם ודרכי העיסוק שלהם משתנים כל הזמן, הם יבינו גם שאנחנו לא יכולים להסתפק בלמידה הישירה של ספרים, רשתות, הרצאות, עשייה וכו' וכו', אלא צריכים ללמוד את השש או 20 או תלוי אם זה רשימה של OECD או של ברנרד מארט או של רום או של כל אחד אחר של המיומניות החדשות. ואני אגיד שאנחנו יצרנו בחברה שלנו תוכנית רב שנתית לשש מיומניות מרכזיות שגם אני אישית עובדת עליהן. אוריינות למידה, אוריינות טכנולוגית, אג'יליות, שיתופיות, חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית. אז אני משפרת גם את המיומניות ולא רק את הלמידה הישירה. אז מעשייה ללמידה למיומניות, אלה שלושת הרבדים, ואני משקיעה בזה לא מעט שעות כל שבוע.
מדהים, כל מי שמאזין גם, אני חושב שאתם יכולים לקחת לעצמכם הרבה מהדרכים שדוקטור לוי עושה, וליישם אותם על עצמכם, כי יש פה המון המון דרכים שונות ומגוונות לדרך שבה היא לומדת דברים חדשים, וזה נפלא. אז דוקטור לוי, אני מודה לך על הפרק, אני מקווה שיהיה לך נחמד בסך הכל, חוץ מההערות השטותיות שלי לפעמים.
חלילה, תמיד זה תורם, ואני חושבת שהפודקאסט הזה הוא עוד דרך ללמידה, וזכינו כולנו, אז תודה רבה על זה שאתה מוביל עוד כלי של למידה לכולנו, ולהרבה פרקים נוספים ולהרבה הצלחות נוספות, ושנצליח כולנו לשנות ולשפר את העולם בזכות זה שהוא מנהל יותר ידע, שתהיה יותר רווחה בעולם, שתהיה יותר רווחה בחברה, בזכות ניהול הידע, וזה יכול לעשות בזכותנו. יש לנו משימה.
מעוררת השראה, המון תודה. לפני שאני מסיים ואגיד לכם להתראות, חשוב לי להגיד, תצטרפו גם לפורום ניהול הידע, שדוקטור לוי מובילה, גם אמור לצאת תכף המהדורה של השנה, ממש במרץ 2023, יוצא המהדורה, ספר מאמרים שיוצא כל שנה, שדרך אגב, תודה על ההזדמנות.
כל שנתיים.
כל שנתיים, סליחה, תודה על ההזדמנות. יש שם גם, בהקשר של הפודקאסט הזה אפילו, יש גם ממש מאמר על, על איך לחלץ ידע סמוי באמצעות פודקאסט שאני כתבתי, שזה יכול להיות נחמד, אמור לצאת בחודש הזה, אז תצטרפו לפורום ותקבלו את הספר, כן, אני חושב, נכון? מי שמצטרף לפורום גם מקבל את הספר במשלוח.
הספר יחולק בכנס, שזה המפגש הפיזי שלנו, כפי הנראה ייקח עוד כמה חודשים, אחד, שתיים, אני אצטרפו גם לפורום הפורום, ואני אעביר לך לינק איך אפשר להצטרף לקבוצת וואטסאפ כדי לדעת מה קורה, וגם לדף הפייסבוק של ניהול ידע בארגונים, פורום ניהול ידע בישראל, עובד יחד עם קהילת ניהול הידע בארגונים, אנחנו כולנו רקמה אנושית משותפת אחת, עם מטרה גדולה אחת משותפת, אז דרך הפייסבוק, דרך מאגר הידע, אתם יכולים גם לרשם לירחון של ניהול ידע, שהוא גם בחינם, שאנחנו, שרום מפיקה פה כל חודש, הרבה כלים יש ללמוד גם על ניהול ידע וגם על בכלל.
מעולה, אז אני אשים את כל הכישורים שדיברנו עליהם, אני גם אסוף את כל הרשימה של הכישורים שדיברנו עליהם במהלך הפרק, אני אשים את זה בכישורים של הפרק. שוב תודה דוקטור לוי, תודה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il